קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, בדרך כלל יש שיעור של הרב בנימין תבורי היום. הרב תבורי נמצא בארצות הברית. עכשיו זה השבוע האחרון של הלימודים בקיץ, אנחנו נהיה בחופש בחודש אב. וכדי גם למהר קצת ולגמור את העניינים שאנחנו באמצע, אז יהיה היום שיעור שני לשבוע הזה, עוד שיעור בסדרה על מגילת איכה מפי הרב יעקב מידן. אחריו כרגיל הלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכם. אנחנו בשיעור החמישי שלנו באיכה, ואנחנו צריכים לסיים בעיה אחת שעדיין לא טיפלנו בה בפרק ג'. בשיעור הקודם ניסינו לעבור פסוקים בפרק ג' ולראות איך הם מקבילים לדברים שמתוארים בספר מלכים, ובעיקר בספר ירמיהו, על צרותיו האישיות של ירמיהו, שהוא, אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, והוא מתאר שם את צרותיו שלו בעיקר בבתי הסוהר, בבורות שהוא מושלח עליהם על ידי שרי מלך יהודה, על ידי יהויקים ושריו של צדקיהו ועוד, עד לשיא של צוד צדוני כציפור יבי חינם, צמתו בבור חיי וידו אבן בי, צפו מים על ראשי אמרתי נגזרתי. כל מה שמתואר על היותו בבית מלכיהו, בבור מלכיהו בן המלך, כאשר הוא תובע שם בתית ובקשת הנקמה שהוא מבקש. ועדיין נותרה השאלה, מדוע יומנו האישי של ירמיהו, במרכאות, צריך להיות חלק ממגילת איכה, שבסך הכל עוסקת בציון. המדרש באמת מתאר, וכך מופיע לנו גם בקינות, בקינה המתחילה, אז במלות ספק יפה כתרצה, בן חלקיהו מארמון יצא, אישה יפת תואר מנובלת מצא. סליחה, שם מתוארת צרתה של ציון, ממש כמו צרתה של איזושהי אישה אלמנה שבעלה עזב אותה ובניה מתו. וכאן אנחנו מדברים על צרותיו של ירמיהו. מה שלמעשה עולה משיבוץ הקינה הזאת באיכה, סליחה, הוא שיש קשר בין מה שעובר על ירמיהו למה שעובר על האומה, והצרה היא למעשה אותה צרה, או שיקוף של אותה צרה. מה שעובר על ירמיהו, כאמור, עובר על האומה. ולכן קינה על גורלו של ירמיהו היא למעשה שיקוף לקינה על גורלה של האומה. נבחן בתחילת דברינו את הנאמר בנבואת ההקדשה של ירמיהו בפרק א'. וכך הוא אומר במראה השני שהוא רואה. פרק א' פסוק י' ג' בירמיהו. ויהי דבר אדוני אליי שנית לאמור מה אתה רואה, ואומר סיר נפוח אני רואה ופניו מפני צפונה. ויאמר אדוני אליי מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. כי הנני קורא לכל משפחות ממלכות צפון הנאום אדוני, ובאו ונתנו איש כיסאו פתח שערי ירושלים, ועל כל חומותיה סביב ועל כל ערי יהודה. ודיברתי משפטי אותם, על כל רעתם אשר עזבוני, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם. ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת אליהם את כל אשר אנוכי הצווקה, אל תחת מפניהם, פן אך איתך לפניהם. ירמיהו רואה במראה סיר נפוח, כלומר הכוונה סיר רותח. כמובן לא דובר סיר על קירת גז, שיש להבה כחולה ונקייה מתחת שולי הסיר. מדובר על סיר שעומד על מדורה, כמו שהרתיחו בצורה פרימיטיבית יותר, והאש מקיפה את הסיר מכל צדדיו, הסיר מפויח, ייתכן שבחלקים מסוימים אפילו אדום, וכך רותח מה שבפנים. דימוי כזה של ירושלים כעיר במצור, ממש כמו סיר שהאש מקיפה אותו מסביב, יש לנו גם בתיאור מצור ירושלים, ביחזקאל כ"ד. לא נעסוק בזה כרגע, ורק נאמר שירושלים דומה לסיר שנמצא על אש, והאש מסביבו. ירמיהו צופה כאן ומתנבא על מצור. מצור עדיין איננו חורבן, ומצור יכול בהחלט להסתיים, כמו מצור סנחריב, שהיה בהחלט צרה גדולה מאוד. ואנשי ירושלים שהיו בפנים, כתוב לאכול את הם את צועתם ולשתות את מימי רגליהם, כמו שמתאר רב שקד. המצב היה קשה מאוד בירושלים. אבל ישעיהו ומיכה קראו לתשובה, המלך והעם שמעו בקולם, ובסופו של דבר באה ישועה לירושלים, בדמות מלאך השם שהכה את מחנה אשור, וירושלים ניצלה והייתה רווחה. גם כאן, ירמיהו מדבר על כך שכל המלכים יבואו למצור, אבל לא מדובר על חורבן. כתוב, ודיברתי משפטי אותם על כל רעתם אשר עשו לי, ויקטרו לאלוהים אחרים, וישתחוו למעשה ידיהם, ואתה תאזור מותניך וקמת ודיברת עליהם, את כל אשר אנוכי אצווך. ודאי אין מדובר פה על סתם דיבור, לא סתם לדבר עליהם, אלא לדבר עליהם, כדי שיעשו תשובה, כדי שיתקנו, ואז תצמח מהעניין הזה ישועה, אחרת אין טעם לשלוח עליהם נביא. והקדוש ברוך הוא ממשיך ומדבר לירמיהו. ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות נחושת על כל הארץ, למלכי יהודה, לשריה, לכהניה ולעם הארץ. ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום אדוני להצילך. כלומר, גם ירמיהו דומה כאן מצד אחד לעיר מבצר, שנלחמים עליו, ממש כמו ירושלים שעיר מבצר, והגויים נלחמים עליה, מלכי הצפון. ואילו כאן, ירמיהו הוא עיר מבצר, ומלכי יהודה ושריה הם הנלחמים נגדו, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום השם להצילך. מעין הדבר הזה, בעצם זוהי הכוונה שגם יקרה עם ירושלים, שילחמו אליה, ולא יוכלו לה, כיוון שהשם יציל אותה. יתרה מזאת, ירמיהו איננו דומה כאן סתם לעיר מבצר, אלא לעמוד ברזל ולחומות נחושת, כלומר, מה שמקביל לסיר הנפוח המתואר קודם, כשהאש מנסה לשרוף אותו מסביב, אבל רק מקיפה אותו, ואיננה יכולה להיכנס פנימה, סיר הנחושת, וגם כאן ירמיהו הוא כמו סיר נחושת בתוך האש, או כמו עיר מבצר ועמוד ברזל וחומות נחושת, כאשר הוא דומה לירושלים עצמה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לו, וילחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני רואה שם להצליחך. ולא, זה גם ההמשך, וידבר אדוני אליי לאמור, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר אדוני, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה. קודש ישראל לאדוני, ראשית תבואתו, כל אוכליו ישמו, ראה תבוא עליהם נאום אדוני. בהמשך אנחנו נמצא מריבות לא קלות, בין ירמיהו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא מבטיח לירמיהו שיזכור לו את חסד נעוריו ויציל אותו, כמו שהוא יציל את ירושלים, גם שכל הגויים יהיו עליה, והקדוש ברוך הוא יציל אותה ויקיים בה, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום השם להצילך. ההסבר הזה שנתנו כאן, יכול לבאר דבר תמוה בהמשך. אחרי החורבן, מתואר ש... ראשי הקהל שהיו כאן, יוחנן בן קרח וחבריו, פנו אל ירמיהו בצורה תוקפנית מאוד, בבוז גדול, לא קיבלו את דבריו. ובסופו של דבר לקחו אותו כנראה בעל כורחו למצרים יחד איתם. על פי המתואר בפלביוס, בקדמוניות, הם גמרו אותו שם באבנים והוא מת. זה לא חייב להיות נכון. מהנחה שזה נכון. היכן קיים הקדוש ברוך הוא בירמיהו ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי איתך אני נאום השם להצילך. וגם על פי המקראות שלנו הרי כפו עליו והורידו אותו למצרים נגד רצונו. היכן מקיים הקדוש ברוך הוא את הבטחתו לנביא כי איתך אני נאום השם להצילך. שוב נוכל ליישב ולומר, גורלו של ירמיהו ממש כמו האישה הזאת נקראת ציון, שאותה ירמיהו מוצא כאבלה על בניה, והיא אומרת לו שהיא באמת ציון, גם גורלו של ירמיהו. כל עוד הקדוש ברוך הוא מגן על ירושלים, הקדוש ברוך הוא מגן על ירמיהו. כשהקדוש ברוך הוא החריב את ירושלים, גם בטלה הבטחתו של הקדוש ברוך הוא לירמיהו שיגן עליו, שהרי כמו שאנחנו רואים, גם ירושלים חרבה גורלו של הנביא כגורלה של האומה. וגם כאן, בקינה של ירמיהו על עצמו, קינתו על עצמו כקינתו על האומה, והנביא כמייצג את האומה, מצבו ומצבה של האומה חד הם, ולכן מה שהגדרנו במרכאות כיומנו האישי של ירמיהו, ראוי להיכנס למגילת איכה ולהיות חלק ממנה. בזה סיימנו את פרק ג', את הקינה השלישית, אני הגבר ראה אני בשבט עברתו, ואני רוצה שנעבור לקינה הבאה, האלוהי איכה יועם זהב ישנה הכתם הטוב. אגב, אולי עוד כמה משפטים קודם, סליחה שזה לא כך מסודר, אבל אפשר לתת עוד מספר דוגמאות מירמיהו לקשר בין גורלו לבין גורל האומה. למשל פרק ט"ז, ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לא תיקח לך אישה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה, כי כה אמר אדוני על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה, ועל אמותם הילודות אותם, ועל אבותם המולדים אותם בארץ הזאת, ממותה איתך אלוהים ימותו, לא יספדו ולא יקברו, לדורמן על פני האדמה יהיו, ובחרב וברעב יכלו, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. כלומר, גם ירמיהו מצטווה שלא לקחת לו אישה ובנים ובנות, כיוון שהבנים והבנות כולם ימותו. שוב, גורלו האישי של ירמיהו כגורלה של האומה. ככה לשבת גם לחסד, הנבואה בירמיהו למד ב' שמתארת שהוא קונה את שדה חנמאל, כיוון שעוד יקנו שדות ובתים בארץ הזאת. ניתן להביא לדברים האלה כמובן דוגמות רבות נוספות, אבל אנחנו נעבור לפרק ד' ולקינה הרביעית ונעסוק מעט בה. איכה יועם זהב ישנה הכתם הטוב, תשתפך נא אבני קודש בראש כל חוצות. במה עוסקת הקינה הזאת? ועל מי היא נאמרה? בחז"ל אנחנו מוצאים בעניין הזה דעה כמעט אחת, והיא שהקינה הזאת נאמרה על יאשיהו המלך. כך מופיע גם בקינות שלנו, קינה הידועה, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, עוד קודם נאמר, ויקונן עליו את כל איכה יועם. וכך המדרשים בכמה מקומות, נראה נאמר בתענית, דף כף ב' עמוד ב', אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מפני מה נהנה שיאשיהו, מפני שהיה לו להימלך בירמיהו ולא נמלך. מה ידרש? שהוא הלך להילחם עם פרעה נכו, וחרב לא תעבור בארצכם. מה היא חרב? היא למה חרב שאינה של שלום, והכתיב ונתתי שלום בארץ, אלא אפילו של שלום. גם חרב שלא הייתה מיועדת אליו, חרב של פרעה נכו, שהלך להילחם בחרן מול מלך בבל, גם חרב כזאת לא תעבור בארצכם, וכאן היא עברה כידוע ליד מגידו. והוא אלו יודע שאין דורו דומה יפה. כי אב הניחה נפשי, כשעמד למות, מכך שירו עליו חיילי פרעה נכו, חזה ירמיהו ספוותי דקה מרחשן. ראה ירמיהו את השפתיים של יאשיהו בשעת גסיסתו, כשהם רוחשות. אמר השם חס וחלילה, מילתא דלא מהגנא אגב צערי. מה, אולי הוא מחרף ומקדף כלפי מעלה, אומר על הקדוש ברוך הוא דברים לא אגונים, מרוב צערו. גחינו שמעי, גחן עליו ושמע אותו, וכמצדיק עלי דיני הנפשי. אמר, צדיקו השם כיפי ומריתי. פתח עליה אישעתה, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, הוא פסוק כף בפרק ד'. וכך מופיע גם בתוספתא בתענית פרק ב' הלכה כף ב' בתרגום איכה, ראשו של רש"י לאיכה ברוב הפרשים. ונראה באמת באיכה רבה. מדבר ביושיע, איכה יואם זהב, שהיה דומה להרנטס של זהב, ישני הקטם הטוב, שהיה גופו של יושיע, הוא דומה לאבן טובה ומרגליות. תשתפך נאבני קודש, אלו שתי רביעיות דם שהיה ירמיהו נוטלן וקוברן, הדר הוא תכתיב, ויקבר בקברות אבותיו. כמו שהבאנו מהגמרא בתענית, כנראה הנימוק המרכזי, לומר שהקינה הזאת על יושיהו, הוא פסוק כף, שם נאמר רוח אפינו משיח השם ילכד בשחיתותם, אשר אמרנו בצילו נחיה בגויים. יושיהו נראה המלך היחיד שראוי לתואר הזה בדורות החורבן. הרי זה ודאי לא יאמר על יהויקים ולא על יהואחז. ובזוהר החדש, זה כתוב בתיקונים כרך ב', כתוב בפורש, ועליה התבע הוא אומר, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם, רוח אף בי נלכד משיח השם, דעית מרבה ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, מדבר שם על יושיהו, מדבר על זה מול רוח אלוהים מרחפת על פני המים, זו רוחו של משיח, וזו רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. יושיהו כמשיח מופיע לנו גם בתרגום יונתן, זכריה פרק י"ב פסוק י"א, ביום הוא מספד, יגדל המספד בירושלים, כי מספד הדד רימון, מטב רימון, בבקעת מגידון, אומר שם התרגום כמספדו של יושיהו, שהרג אותו פרעה נכו בבקעת מגידון. הרב קוק במספד בירושלים על הרצל, במאמרי הראייה, עוסק בזה בהרחבה. ובאמת הזיהוי של יושיהו כרוח אפינו משיח השם יכול להסתמך על נבואת מיכה בפרק ה', ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאותיו מקדם ימי עולם. לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר רכב ישובון על בני ישראל, ועמד וראה בעוז אדוני בגאון שם אדוני אלוהיו, וישבו כי אתה יגדל עד אפסי ארץ. מדברים כאן על המשיח, וגם המפרשים, רש"י ורד"ק, הרשו את זה למלך המשיח. ההקשר ההיסטורי של הנבואה, שנאמרת אחרי מצור סנחריב, בזמן השיבוד האשורי בימי חזקיהו, מדבר כנראה על יושיהו, שהוא המלך שפרק מעל ישראל את עול השיבוד האשורי. באמת יושיהו קרד ברית בין העם ובין השם, כפה על העם ללכת בדרך התורה ולחזק את בדקה, כלשון הרמב"ם בהלכות מלכים, ביאר את כל העבודה הזרה מן הארץ, שיפץ את המקדש אחרי שהמקדש עמד שמם קרוב ל-70 שנה, בימי מנשה ועמון ותחילת ימי יושיהו, כשהיה עוד ילד. הוא פרק את העול של האשורים, אמרנו, הרחיב את גבולות הארץ לכל סביבותיה, כמו שעולה מצפניה פרק ב', קיבץ נדחי ישראל מגלות אשור, כמו שעולה מירמיהו, פרקים ג' ד' ולמד א', וכמו שאומרת הגמרא במסכת ערכין בדף למד ג', שעשרת השבטים ירמיהו יחזירן ויושיהו מלך עליה. הוא עמד כמעט בכל התנאים שהרמב״ם מעמיד למלך המשיח. שכמו שאמרנו, כופה כל ישראל, ללך בדרך התורה, לחזק את בדקה, בונה המקדש, מקבץ לדחי ישראל, וכל מה שנאמר שם. והקינה על מותו של המשיח, במקרה הזה יושיהו, כמו שאמרנו, מכוונת אליו. מעל העניין זה ניתן להוכיח גם ממה שנאמר בדברי הימים, בתיאור מותו של יושיהו, פסוק שכבר הבאנו בשיעור הראשון, וכך נאמר שם, עם מותו, פרק למדי פסוק כ"ד, ויעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכבו על הרכב המשנה אשר לו, וילכו ירושלים, וימות ויקבר בקברות אבותיו, וכל יהודה וירושלים הם מתאבלים על יאשיהו. ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים וכל השרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, והינם כתובים על הקינות. חז"ל מבינים שאכן הקינה על יאשיהו כתובה במגילת קינות, וממילא מזהים אותה עם פרקנו איכה יוהם זהב. למרות זאת, למרות דברינו, יש קושי גדול בזיהוי הקינה הזאת עם הקינה על יאשיהו, וזה בגלל שהקינה שלנו כאן בפרק ד' מתארת בעיקר מצור ורעב. המצור על ירושלים החל בת שנה התשיעית לצדקיהו, וזה בערך 20 שנה אחרי מותו של יאשיהו. יהיו לנו 11 שנים של יהויקים, 9 שנים של צדקיהו, עוד 3 חודשים של יואחז, של יהויקים. בקיצור, 20 שנה עברו עד המצור, וכאמור הקינה הזאת, בואו נקרא אותה, מתארת כאמור את המצור. איכה יוהם זהב, ישנה הכתם הטוב, תשתפך מאבני קודש בראש כל חוצות. אם נשווה את המצור של בית ראשון למצור בבית שני, מה שתואר על מרתה בת ביתוס, שהוציאה את כל כספה וזהבה, באגדות החורבן בגיטין, הוציאה את כל כספה וזהבה, וזרקה אותו בחוץ, כי הוא לא היה שווה כלום. אנשים היו צריכים אוכל, אי אפשר לאכול זהובים. ויוהם זהב, במשמעות שאנשים מוכנים לתת שקי זהב תמורת פרוסת לחם. והנביא ממשיך בקינה ואומר, שכמו שהוא עם הזהב ותשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות, אנשים מוכנים לשפוך אותם תמורת פרוסת לחם. אני אזכיר את הפסוקים במצור שומרון, במלאכים בית פרק ו', כתוב, הדיות ראש חמור ב-80 כסף, ורובע הקו דביונים ב-5 כסף. דביונים זה צואת יונים. היו לוקחים בצואת היונים, הגרעינים עדיין שלמים, היו לוקחים גרעיני חיטה, מנקים אותם מהצואה, אוכלים אותם, זה עלה 5 כסף, ראש חמור, מה יש פה לאכול? והוא עלה 80 כסף. זו המשמעות שיועם זהב ותשתפך נאבני קודש בראש כל חוצות. אבל הנביא רואה את דבריו גם כמשל. הוא אומר, בני ציון העיקרים המסולאים בפז, איך נחשבו לנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. לא רק הזהב מושלב בחוצות, גם בני ציון, שהם כולם כמו זהב, גם הם מושלכים בחוצות כנבלי חרס, מעשה ידי יוצר. הוא מתאר מדוע? בגלל רעב. גם תנים חלצו שעד, הנה כגוריהן, בת עמי לאכזר, קיינים במדבר. לא מסוגלים אפילו, נשים לא מסוגלות לחלוץ שד, להניק את עול אליהן, אין בהם חלב. הוא מתאר דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שעלו לחם, פורס אין להם. האוכלים למעדנים, נשמו בחוצות, האמונים עלי תולח, חיבקו השפטות, חיפשו שם איזה אוכל. מתאר אותם כתולעת השפטות, אבל האמונים עלי תולעת, זה כמובן אנשים שלבשו בגדי תולעת שנים. בד יקר. ויגדל אבון בת עמי מחטאת סדום ההפוכה כמו רעג, אבל אוכל ובה ידיים. עדיף למות בסדום, שאתה מת ברגע אחד, מאשר ברעב, שזה מוות איתי. הוא מתאר זקו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנימים, ספיר גזרתם, חשך משחו תאורם, לא ניקו בחוצות, צפת אורם על עצמם, יבש היה חעץ. הוא מתאר את הרעב, טובים היו חללי חרב וחללי רעב, שהם יזובו מדוקרים מתנובות שדי. כלומר, טובים אלה שיזובו מדוקרים מהחרב, מאלו שמתים מחמת תנובות שדי שאין להם. הוא ממשיך לתאר את הרעב, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, היו לברות למה בשבר בת עמי, כבר דיברנו על זה, מבשלות את ילדיהן המתים, כיוון שאין להם מה לאכול, ודאי שלא את ילדיהן שעדיין בחיים. גם דברים אחרים בקינה לא מתיישבים היטב עם ההבנה שזה על יאשיהו, וכאמור המצור היה בתקופת צדקיהו, מ-10 בטבת של השנה התשיעית לצדקיהו. הוא ממשיך לתאר בפסוקים הבאים, פסוק ט"ז, פסוק י"ז, עודנו תכלנה עינינו אל עזרתנו, הבל בציפייתנו, ציפינו אל גוי לא יושיע. ממש נראה מקביל למה שקרה באמצע המצור של צדקיהו. כתוב בירמיהו ל"ז, פסוקים ה' עד ח', וכאל פרעו יצא ממצרים, וישמעו הכסדים הצרים על ירושלים את שמם, ויעלו מעל ירושלים. והנביא אומר, הנה חיל פרעה יוצא לכם לעזרה, שב לארצו ממצרים, ושבו הכסדים ונלחמו על העיר הזאת ולכדור ושרפו באש. זה הגוי לא יושיע שבציפייתנו, ציפינו לגוי לא יושיע, הכל כאמור במצור ירושלים, שהיה בתקופתו של צדקיהו. גם דברים אחרים בנבואה מוכיחים שהיא מתקופה מאוחרת יותר, ואנחנו עוד ניגע בהם בהמשך. לפרקנו, כאמור, רוב המפרשים הולכים בעקבות חז"ל, כמובן רש"י בראשם, שהקינה נאמרה על יאשיהו. האבן עזרא הוא היחיד שמפרש את קינת רוח אפינו משיח השם על צדקיהו, כמו שעולה מתוך פשט המקראות שהנבואה נאמרה בשעת המצור. וכך אומר האבן עזרא, יש אומרים כי ירמיהו על יאשיהו יכונן, וראיה לדבר הינם כתובים על הקינות. זה הפסוק שקראנו בדברי הימים ב' למדי. וזה איננו נכון, כי אחרי מות יאשיהו באו הצרות. ופה אמרת מבונך. והנכון בעיניי, כי על צדקיהו ידבר, שיפקידו מלך בבל, והוא היה באחרית הגלות. האבן עזרא איננו מונה את הנימוקים שאנחנו מנינו, אומר את הנימוקים שלו, אבל טוען שמדובר פה על צדקיהו, ובדרך הזאת אני רוצה באמת ללכת. הקושי שבדרך הזאת היא שרוח אפינו משיח השם, על פי זה הוא צדקיהו ולא יאשיהו. וכאן יש קושי כפול. האחד, צדקיהו נתמנה למלך על ידי נבוכדנצר עצמו, והוא השביעו להיות נאמן לו. רוב כלי בית השם ונכבדי ירושלים כבר גלו לבבל עם יויכין, ויהודה כבר איבדה את עצמאותה. האם אלו הם ימות המשיח על פי ירמיהו? והרי ירמיהו עצמו צפה את הדברים האלה כבר בשנה הרביעית ליויכין. וכך הוא אומר, בשנה הרביעית ליויכין, בפרק כ"ה, כתוב, הדבר אשר היה אל ירמיהו על קולם יהודה בשנה הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, היא השנה הראשונית לנבוכדנצר מלך בבל. הוא אומר לכן, כה אמר אדוני צבאות, יאנה שלוש שמעתם את דבריי, אני שולח ולקחתי את כל משפחות צפון נאום אדוני, ואין לנבוכדנצר מלך בבל עבדי ואביותים על הארץ הזאת ועל יושביה ועל כל הגויים האלה סביב, והחרמתים ושמתים לשמם לשריקה ולחורבות עולם. ועבדתי מהם כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל רחי ואונר, והייתה כל הארץ הזאת לחורבה, לשמה, ועבדו הגויים האלה את מלך בבל 70 שנה. זה כבר נאמר בשנה הרביעית ליהויקים. לצדקיהו בתחילת מלכותו. אומר ירמיהו בפרק כ"ז, בנבואת המוסרות והמטות, ולצדקיה מלך יהודה, דיברתי ככל הדברים האלה, לאמור אביו את צבריכם בו על מלך בבל, ועבדו אותו ועמו וחיו. הצדקיהו, רוח אפינו משיח השם. אם כך נראה משיח השם שהוא צריך לעבוד את נבוכדנצר? זאת ועוד. נאמר צדקיהו במפורש בסוף מלכים, והיה עשרה בעיני השם. במלכים נאמר לו, בדברי הימים נאמר לו, נכנע מלפני ירמיהו הנביא. נאמרו עליו דברים קשים. איך שייך יאמר כאן רוח אפינו משיח השם על צדקיהו? אבל מנבואה שלמה בירמיהו נראה שבאמת ייתכן לכנות את ימיו של צדקיהו ימות המשיח, ולראות בו עצמו, בצדקיהו, את רוח אפינו משיח השם. שהרי כך נאמר בפרק כ"ג, ואני אקבץ את שארית צוני מכל הארצות אשר הדחתי אותם שם, והשיבות יתר על נביהן ופרו ורבו. פרק כ"ג התחלתי לקרוא מפסוק ג', אני אקרא את פסוק ז'. והקימותי עליהם רואים וראום, ולא יראו עוד ולא יחדו ולא יפקדו נאום אדוני. הנה ימים באים נאום אדוני, והקימותי לדוד צמח צדיק. הוא מלך מלך, והשכיל, ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו, אדוני צדקנו. כן, הנה ימים באים נאום אדוני ולא יאמרו עוד חי אדוני אשר אלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי אדוני אשר אלה ואשר יביא את זרע בית ישראל בארץ צפון ומכל הארצות אשר ידחתים שם וישבו על אדמתם. מי הוא הצמח הצדיק הזה? הנבואה פותחת בפרק כ"ג, הוי רואים מעבדים ומפיצים את צאן מרעיתי. היא עוסקת בביקורת על מנהיגי העם ובהשמתם בגלות המתגברת. שהחלה כבר בימי יויקים מיד אחרי יושיהו, והיא מעמידה מול הרועים הרעים שאינם שומרים על הצאן את צמח דוד הצדיק שבימיו תיוושע יהודה. גם זכריה הנביא בתחילת ימי הבית השני קינה את משיח בן דוד בונה המקדש בכינוי צמח. אנחנו מכירים שמענה יהושע הכהן הגדול אתה ו... היושבים לפניך כי אנשי מופת המה כי הנני מביא את עבדי צמח. אבל נבואת הרועים בפרק כ"ג לא עומדת לבד, היא המשכה של נבואת בית מלך יהודה. ובנבואה הזאת קורא ירמיהו להפסיק לבכות על מותו של גדול מלכי הדורות האחרונים יאשיהו, שלא היה מתאים ממנו להיות משיח בן דוד. הנביא קורא לבכות ליואחז שמלך מיד אחרי יאשיהו ונלקח ביד פרעה לכל הכלא במצרים עד ליום מותו. וכך נאמר בפרק ב' פסוקים י' עד י' ב', אל תבכו למת ואל תנודו לו, בכו בכל ההולך, כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. כי הוא אמר אדוני אל שלום בן יאשיהו מלך יהודה ומלך תחת יאשיהו אביו, אשר יצא מן המקום הזה לא ישוב שם עוד, כי במקום אשר יגלו אותו שם ימות, ולארץ ואת הארץ הזאת לא יראה עוד. המת שכולם בוכים לו הוא יאשיהו, ההולך כמו שאמרנו שלום, נחלקו בזה המפרשים, אבל עניות דעתנו שהכוונה כאן ליואחז שהלך לבור בארץ מצרים ומשם לא ישוב. בהמשכה של נבואת בית מלך יהודה בפרק כ"ב, הוא ניבא על יהויקים. לכן כה אמר אדוני על יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה, לא יספדו לו יהויקים ויהויקות, לא יספדו לו יהדון ויהודו, קבורת חמור יקבר, סחור, סחור ואשלך מעלה לשערי ירושלים. המשך הנבואה על יהויקים, העצב נבזה נפוץ האיש היו איזה קוניהו עם כלי אין חפץ בו, מדלו ותלו וזרו ושלוכו לארץ אשר לא ידעו, ארץ 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 שימי דבר אדוני. כה אמר אדוני כתבו את האיש הזה הרירי, גבר לא יצלח בימיו כי לא יצלח וזרו איש יושב על כיסא דוד ומשה לו ביהודה. וכאן אחרי שדובר על יהויקים, יהואחז, סליחה, יאשיהו, יהואחז, יהויקים, יהויכין, מתחילה נבואת הרועים. והיא פותחת בסיכום אכזבתו של ירמיהו ממלכי יהודה שאחרי יאשיהו. לפי זה נבואת הצמח הצדיק משיח השם, הנקרא כאן בנבואה שלנו בפרק כ"ג, השם צדקנו, זה צדקיהו, וזה שמו החדש, המחליף את שמו המקורי, מתניה, שהרי בספר מלכים, אנחנו יודעים ששמו של צדקיהו המקורי היה מתניה, והמלך נבוכדנצר החליף את שמו לצדקיהו. מכאן עולה גם מאיכה שירמיהו ראה בצדקיהו את משיח בן דוד, רוח אפינו שבימיו תבוא הגאולה. עדיין לא פתרנו את השאלות שלנו, השיעבוד לבבל, מצבו הקשה של העם, וההתייחסות של הנביאים לצדקיהו כאל מי שעשה רע בעיני השם, מה לא הוא למשיח בן דוד? בדבר הזה נעסוק בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה.
ננסה לבאר דין שינוי מצורת הפרי. נתחיל ממיץ שנסחט מפירות ומי שלקות. הגמרא בברכות דף למדת עמוד א' אומרת שעל מי שלקות מברכים ברכת בורא פרי האדמה. כלומר מדובר פה על ירקות מבושלים, המים שלהם ברכתם בורא פרי האדמה. הדברים האלה לכאורה משונים. הגמרא בברכות דף למדת עמוד א' אומרת שאם אדם סוחט פרי, הוא מברך על המיץ, שהכל יהיה בדברו.
איך יכול להיות שעל מיץ יברך שהכל, ועל מים שהתבשטו בהם הירקות יברך בורא פרי האדמה? והתוספות מקשים את הקושייה, תוספות וברכות המתת עמוד א', וכותבים שיש לחלק מן הסוגיות. אבל התוספות לא הסבירו לנו איך לחלק מן הסוגיות. מצאנו כמה שיטות בראשונים כיצד יש לחלק בין הסוגיות. אפשרות אחת, דעתו של הראש. הראש חושב שבישול במי ירקות, בישול של ירקות, מורגש יותר הטעם של הירקות מאשר במיץ של סחיטת ירקות. מיץ של סחיטת ירקות זה רק זהה באלמה לדעתו, בניגוד למים שבישלו בהם ירקות, שאז הטעם מורגש יותר בפנים. הדבר הזה הוא דבר שיש מקום לבחון אותו. לכאורה דבר משונה, שנגיד שמיץ שיצא מפרי נחשב כזהה, ומים שבישלו בהם פירות נחשב כפירות עצמם. כנראה שלדעתו באופן עקרוני מיץ שבלוע בפרי באמת לא נחשב כפרי עצמו. כך גם כותב רש"י בסוגיה, שזהה אינה פרי. ולפי הדבר הזה השאלה לפי הראש היא לא מדוע על מיץ של פירות מברכים שהכל. ברור שעל מיץ של פירות מברכים שהכל. מיץ הוא לא נחשב חלק מהפרי, גם אם הוא טעים, גם אם יש לו טעם מאוד קרוב לטעם של הפרי, החלק הזה לא מוגדר כפרי. החלק של המיץ של הפירות לא מוגדר כפרי. אז זאת לא השאלה. השאלה היא לא למה מברכים על מיץ שהכל, אלא למה על מי בישול פירות מברכים בורא פרי העץ. זאת השאלה. התוספות בפסחים דף כף דלת עמוד ב' שואלים, איך אפשר לומר שמיץ הוא זהה? הרי טעם כעיקר דאורייתא. אם יש לנו טעם, למשל בענייני איסור ויתר, אם יש טעם של חלב בתוך הבשר, למרות שזה רק טעם, כי נכנס קצת נוזל של חלב והתבשל בפנים, אנחנו פוסקים שהטעם נחשב כעיקרו של דבר, טעם כעיקר דאורייתא. כך שואלים התוספות. לפי זה יכול להיות שכאשר מבשלים את הפירות באמת יש בליעה ממשית של הטעם. כלומר, זה נכון, הנוזל של הפירות הוא לא נחשב כפירות, כפירות עצמם וברכתו שהכל, אבל במקרה שמבשלים את הפירות מברכים על המים לא בגלל שהם נוזל של הפירות, אלא בגלל שהם קיבלו טעם ממשי של הפרי עצמו על ידי הבישול, ולכן הברכה שלהם תהיה כברכת הפרי. כלומר, בדרך כלל באמת נוזל שיוצא מפירות הוא לא נחשב כפרי, ולכן הברכה על מיץ שנסחט היא שהכל, אבל כאשר בישלו, אז הטעם של הפרי עצמו נכנס לתוך המים, ולכן המים מקבלים את ברכת הפרי. הדבר הזה עוד יש מקום לבחון ולבדוק אותו, ואנחנו ננסה עוד לבאר את הדברים, אבל זה העיקרון. כך יוצא גם אישות הראש, שכיוון שנתנו הירקות טעם בהם הולכים אחר הטעם. מאידך הרשב"א מסביר אחרת. הרשב"א מסביר שמי בישול של פירות זה דבר מקובל, זו דרך אכילתו העיקרית, ולכן יש לברך על את ברכת הירק על המים. לעומת זאת מיץ של פירות זה לא דבר מקובל, ולכן יש לברך שהכל על מיץ של פירות. אנחנו כבר מרגישים שיש מקום לבחון את המציאות בימינו. כך מסביר בכל אופן הרשב"א, שהדבר תלוי ברגילות. כאשר מדובר על נוזל שרגילים להפיק אותו מהפרי, יברכו עליו את ברכת הפרי. כאשר מדובר על נוזל שלא רגילים, לא יברכו עליו את ברכת הפרי. וכנראה שאם מדובר על נוזל שלא רגילים להפיק אותו מהפרי, אז ברגע שהוא מתנתק מהפרי, הוא מאבד את הייחוס בינו לבין הפרי המקורי. אין קשר בין שניהם, ולכן הברכה היא שהכל, וגם כאשר יש רגילות הוא גם נחשב כמחובר, ויכול להיות שזאת ממש צורתו המקורית של הפרי, ולכן ברכתו היא כברכת הפרי. אנחנו בעזרת השם נבחן עוד הסברים, ונוכל לראות גם נפקמינות בין השיטות השונות בהמשך.
האזנתם לשיעור במגילת איכה של הרב מידן, והלכה יומית של הרב רימון. מחר יום גימל אנחנו נמשיך כרגיל בשיעור נוסף בסדרה על מחשבת הרב קוק של הרב הלל רחמני. ועד אז, כל טוב בברכת התורה מציון. האזנתם לשידורי קשת, כל שידורי תורה. כל טוב ולהשתמע.